ומתגלה ביותר לאוהבי תורה ועוסקים בלשמה, הערך המתייחס אל עצמות האומר שבמאמר, על ידי ידיעת שם אומרו. כי המגמה הכללית שהניעה את בעל המאמר לאומרו, היא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. על כן, מצד ידיעת שם האומר, כבר יש נתיב מפולש לנסיעת הדעה לכלליות התוכן של הדבר המקיף המניע את האומר למאמרו. והעניין הכללי הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם הנרצית מאנשי הרוח בעבודתם רוחנית. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. הרושם של האומר שהוא מצטרף עם המאמר לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לנגדו, הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו, הוא פועל בדורות הבאים גם כן על פי ההכרה המערכת, על ידי רשימת הדברים המקובצים, שהם עומדים לעד ועושים את הבעלים לחיי עולמים, גם בעולם הזה. אני חושב שזה טעות. וצריך להיות כתוב פה, ועושים את הבעלים לחיים. חיי עולמים גם בעולם הזה. טוב, נחליט על זה בקריאה השנייה. אגורה בעוליך עולמים. חוץ ממה שהרושם החי, שפועל בעת ההכרה, עושה גם כן את פריו בגניזה בכללות האומה, בהיותו מצורף לרושם של המאמר עצמו, ולא יוכל להיות בטל ועובר. וכיוון שהרושם מצטרף למאמר מהאומר הוא עניין פועל ורושם, מובן הדבר שאם דבר אחד אמרו חמים שונים, כל אחד מהם מניח בו את רישומו, וכל אחד חזה בו את החזות המתייחסת לעצמיותו, על כן נכבדים לנו כל אחד ואחד בפני עצמו, לעומק הרשמים ודקותם אין קץ. אמנם כל תו מיוחד פועל הוא את פעולתו, על כן הכל מתכנס לחשבון, וכשם שרושם של ודאי פועל את פעולתו לפי ערכו, כך פועל גם כן רושם של ספק לפי ערכו. על כן נכבד לנו גם כן הדיוק אל איזה יחס מסופק שיש לאחד מן המהירים לנו את דרך החיים לאיזה לימוד ומאמר. בסדר מועד ניכר יותר רושם של הספקות כמה הם פועלים. ספק של יום טוב פועל את פעולתו על פיזורי ישראל מצד יום טוב שני של גלויות במידה גדולה. עצם רישומי הספקות בקביעות המועדים, אתם אפילו שוגגים ומזידים, הוא גם כן ערך מצורף להראות את מקום הרשמים של דברים המסופקים, שמכל מקום גם הם נכנסים בחשבון ויש להם שעה ומקום, והם עושים תפקידם דווקא בציונם, כאל דעות השם ולא נתקנו עלילות. על כן נכבד לנו לדעת פרטי האומרים כולם, ויחס הספק שבאחד מהם מצורף למה שבחול הסדר מועד חל החילוף. בכל כי היי זוגה, בכל כי היי זוגה חילופי רב יוחנן ומעין רב יונתן. ואין לנו דבר בעולם שכל כך ניכרת בו ההשפעה סובייקטיבית דווקא לפי הנושא כקביעות המועדות וקדושתן האלוהית הנקראת אליהם ממרומם על כל זמן ומספר שניו לא יחקר. ואותה ההשפעה המבררת לנו את היחס המובטח שאנו מוצאים לפי רידתנו משוכן עדי עד ברוך הוא, מבררת לנו גם כן את ייחוסי כל הפרטים שמתייחסים דווקא לנו לפי חלישותנו, ומכל מקום כשמתנהגים בהם על פי אור השם אשר יאיר לנו, הנה יהיה לנו החושך לאור ומעקשים למישור. ובזה נכללים כל פרטי האורה האלומה הנמצאת בכלל הספקות, שהם עצמם מובילים גם כן על פי תנאיהם לאותם הדברים המובטחים שהבדאיות מובילה להם לפי ערכם, ואני בער ולא ידע, בהמות היית עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, מילי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ, קלה שהרי ולבבי, צור לבבי, חלקי אלוקים לעולם, כי לרחקיך יובד, ועצמת הכל זונה ממקה, ואני, קרבת אלוקים לי טוב, שתי, והשם אלוקים מחסי, לספר כל מלאכותיך. לפני שאנחנו מתחילים מהקריאה הראשונה, אז אחד משתיים, או שהרב חולק על רשי, או שככה גם צריך להבין את רשי, ואולי צריך לתקן את ההדפסה פה. כי מהקריאה הראשונה אני חושב שגם אתם יכולתם להתרשם את מה שאני התרשמתי, שהרב מפסק פה את המשפט בגמרא, קצת אחרת על כל פנים ממה שעולה הפיסוק לפי איך שנתפס פה רשי. כי דומני שקורא הרב ככה את הגמרא. רב ורב חנינה, רבי יוחנן ורב חביבה, מתנו בחול הסדר, בחול הסדר מועד, פסיק או נקודה. הם, כשהם שונים בכל סדר מועד. הם חבורה ידועה שהם שנו בכל סדר מועד. כל כהי זוגה, אולי צריך להגיד, זה מה שלא ברור לי, אבל כל כמו הזוגות האלה, זאת אומרת, ארבעת אלה, אז הכלל אומר שחילוף היא רבי יוחנן ומאיל רבי יונתן. זאת אומרת, הרעיון הכללי של המשפט בא להגיד לך, דע לך, החבורה הזאת, שהיא שונה בסדר מועד, כי היי, הכלל אומר, שרב יוחנן או רב יונתן, זאת אומרת, א', זה חבורה ידועה ששונה בסדר מועד, ב', החבורה הזאת לא ברור אם זה רב יוחנן או רב יונתן. זה עיקר הרעיון של המשפט. עכשיו, אני מסופק אם זה מה שרשי רצה להסביר לנו במשפט גם כן. כי ייתכן שאולי המדפיס טעה פה איכשהו מדפיס, וגם רשי מתכוון לאותו רעיון של הרב, מתנו בחול הסדר מועד, נקודה. ואז זה צריך להיות ככה. נקודה. כל כי היי זוגה, כלומר, ארבעתן יחד, כי אז חילופי רבי יוחנן, יש שמחליפים רבי יוחנן ומאי לרבי יונתן. אז גם רשי מתכוון להגיד אותו דבר כמו הרב. אבל זה רצה להגיד, כי זאת אומרת, הארבעה האלה כאשר הם שונים בסדר מועד, אז יש את הספק הזה, אם זה רב יוחנן או רב יונתן. טוב, עוד פעם, רב ורב חנינה, רב יוחנן ורבי חביבה, מתנו בחול הסדר מועד. כל כי היי זוגה, חילוף רב יוחנן מאי רבי יונתן. גדול הוא הערך, גדול ערך הוא העניין של שמירת האומרים בכל מאמר. המדוכה שאנחנו יושבים עליה פה, זה מה זה משנה מי אומר. הנה, פה ישנה פדנטיות כזאת. רבי יוחנן, תדעו לכם, זה לא רבי יוחנן, זה אולי רבי יונתן. זאת אומרת, זה רבי יונתן. יש שאומרים שזה רבי יונתן, יש שאומרים שזה רבי יוחנן, ולא יודעים. אז ישאל השואל, נו, מה זה משנה? אני לא יודע מי זה רבי יוחנן ולא יודע מי זה רבי יונתן, מה אכפת לי? כבר בוא נשמע מה שהם אומרים. זו גישה לא נכונה. גדול ערך הוא מלמדת אותנו הגמרא, בעצם הפדנטיות שלה, שפה זה דוגמה לה, אבל כל אמת גמרא יודע שזה דבר שחוזר על עצמו פעמים רבות מאוד בשס. ואם נגיד, אם זה הוא או זה הוא, הנה אפילו בסוגיה הקודמת, אז יש כאלה שאומרים, והעם הרב, ואמרי לה, זה לא היה רב, זה היה רב יהודה בשם רב. זה קריטי לגמרא כל פעם מי אמר את זה. למה זה כל כך קריטי? כי זה מאוד גדול. גדול ערך הוא העניין של שמירת האומרים בכל מאמר. למה? כי הרוח הכללי של האומר צפונה היא במאמרו. הוא מתגלה ביותר לאוהבי תורה ועוסקים בה לשמה הערך המתייחס אל עצמות האומר שבמאמר על ידי ידיעת שם אומרו. כי המגמה הכללית שהיא הניעה את בעל המאמר לאומרו היא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. אני חושב להסביר לכם את זה בעזרת מה שכבר ראינו בסוגיה הקודמת. ואני תוהה עכשיו שאני חושב להסביר לכם את זה, האם זה באמת קשר ענייני? כי סוגיה רודפת סוגיה, כי זה התוך הרעיוני של הסוגיה. ומה כוונתי? אתם זוכרים שראינו שם הסוגיה הקודמת עם רבי אלעזר בן עזריה, שמאחד מהעיקולים של דרכה של הסוגיה, עיקולי הדרך, אז המדוכה, הסוגיה שעליה עינה הגמרא, זה להסביר כמה גדול, זאת אומרת, מה החשיבות שיש לציבוריות הרחבה שתדע שגדול בישראל הוא מסוגל לשגגה כזאת שפרתו יצאה ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים. איך קורה דבר כזה? קורה דבר כזה דווקא בגלל שהוא כל כך גדול. כי בניגוד לאוריינטציה של קיום המצוות של ההמון הרחב, שהוא מקיים את המצוות פחות או יותר מתוך, איך נקרא לזה? צייטנות. כתוב, אומרים שכך צריך לעשות, להסיף בשולחן ארוך, להסיף במשנה ברורה. כתוב שזה עושים, זה מה שעושים. כתוב שעושים גם ככה, גם ככה, וכן הלאה. הגדול הוא לא חי ככה. לכל פנים, גדולי האומה האלה שהם כמו רבי אלעזר בן עזריה, הנשיא, יוצר התלמוד, זה לא היה רשימת מצא שהוא צריך לבצע, אלא יש לו רעיון על. התורה כולה היא נתפסת כאידיאולוגיה, כמגמה, כרוח תרבותית, כשאיפה שכל מערכת החיים כולה נגזרת ממנה וגוזרת את כל ההשלכות הקונקרטיות, ההלכתיות. וכשהוא מקיים את ההלכה, הוא מקיים אותה מתוך רוחה, מתוך התפיסה המגמתית של איזה איכות תרבותית צריכה להיבנות פה בכללות האומה, בכללות דורותיה, שהתורה עסוקה לבנות, וחכמים משתלבים בעצותיהם, בדרכותיהם, בתקנותיהם, בגזרותיהם, בהלכות שהם מעצבים במסגרת האידיאל הכללי הזה, וגדול בישראל, ככה הוא חי. ומתוך כך, דווקא מתוך הגדלות, אז יכול להיות, ואיזה פריט קטן, נשכח ממנו. זה באמת קלקול, זה באמת לא בסדר, זה באמת הנה, הוא ודאי תיקן את זה, אבל הוא עלול, אצלו זה ברור, זאת אומרת, אצל האדם הקטן, אז אין דבר, לא כל כך ברור לו אם יש דבר גדול בתורה, דבר קטן בתורה, כל התורה זה גדול באותה מידה. זאת אומרת, כל התורה כתוב לעשות, תעשה. אבל האדם הגדול, שהוא מבין את רוח הדברים, אז הוא מבין מה עיקר ומה תפל, ולפעמים, מרוב עיקר, קצת נפל לו איזה תפל. אני רק מזכיר את הזכורות לכולנו פה, זו הנחת היסוד, אני רק מזכיר. על בסיס הסוגיה הזאת, צריך, אפשר למתוח קו להבנה ברורה של מה שהרב עומד להסביר לנו פה. גדולי ישראל, בעלי המסורת, שהם מסורים בכל נימי נפשם, רוחם, נשמתם, אל התורה, כלומר, אל רוח השם אשר על האומה, שהולכת ובונה את האיכות התרבותית של האנושות, על ידי האיכות התרבותית של עם ישראל, בפרויקט שמסעו דורות האומה, ההיסטוריה של עם ישראל, ההיסטוריה התרבותית של עם ישראל. אנשים האלה, שזה מרכז חייהם, זה מסעת נפשם, זה התעניינותם, זה שם הם נמצאים, כשהם אומרים משהו, לעולם זה נגזר מעולמם. זאת אומרת, כשיש איזו אמרה שמצוטטת בשמם, אז זה לא אמרת כנף פורחת, אלא היא ביטוי של הגות, של השיטה הכללית, של האידיאל הכללי, שמתמקד בהוראה הזאת. בא לידי ביטוי בהוראה הזאת, יכול להיות גם בהוראה הזאת, וגם בהוראה השלישית, אבל מכל מקום, יש מכנה משותף בין כל ההוראות. יש רוח לדברים. יש מגמה, יש אופי. יש קו עקרוני. והוא הולך ומתבטא עד רבה. ללומד תורה לשמה, זה שתופס את רוח התורה, את שם התורה, את נשמת התורה, את עניין התורה, אצלו הוא מאוד ער דווקא לנקודה הזאת. זאת אומרת, ההמון הרחב, הממד הזה לא כל כך משנה לו. כי גם ההמון הרחב לא כל כך ברור לו המושג הזה של לימוד תורה לשמה. אני חושב שהוא לא כל כך יודע איך עושים את זה. אבל מה שאנחנו עכשיו מדברים, זה הסברה איך עושים את זה. כי לימוד תורה לשמה זה לתפוס את הרוח הכללית של הדברים. ולימוד תורה למען חשיפת הרוח הכללית של הדברים, רוח השם אשר על האומה, המגמה הפנימית של התורה, העניין הפנימי שעם ישראל בכלל דורותיו הולך ומוציא מן הכוח אל הפועל, זה נקרא לימוד תורה לשמה. ומי שלומד תורה לשמה, בכל אמרה של חז"ל, הוא מחפש איך זה מתאים החלק הזה לפאזל. כי זה ברור, כי כל אמרה זה חלק מהפאזל. כי יש פה פאזל, זה ברור. יש פה תמונה כוללת, יש פה מגמה כללית, יש פה רוח על, והאמרה הזאת, היא נותנת לנו עוד אפשרות להשמנת, לסידור הצוות, התמונה הכללית, לתפיסת הרעיון הכללי. אם כך, ילך רב ויסביר לנו פה, שמי אומר מה ללומד תורה לשמה, זה מאוד מעניין וקריטי. כי על ידי שהוא שומע את בעל המאמר, אז הוא יודע לסדר את החלק הזה בפאזל בצורה יותר טובה. כי מכל הכיוונים אנחנו יכולים, לפי מה שאנחנו אומרים פה, להסביר את העניין. זאת אומרת, כי על ידי זה, אז אולי אפשר להסביר, על ידי המאמר הזה, לומד האדם הלומד לשמה יותר על דמותו העליונה, על רוח אופיו של בעל המאמר, וכאשר הוא ייפגש פעם נוספת, למשל, בבעל המאמר, במאמר אחר, אז יהיה עוד חתיכת פאזל, והוא בזאת קולט יותר את עניינו, את רעיונו הכללי, שרעיונו הכללי אינו אלא חלק מהפאזל הגדול של כל התורה כולה, שהוא עניינו של לומד התורה לשמה. או דילמה, להפך, אפשר להסביר גם הסבר הפוך. מאחר שלומד תורה לשמה הוא כבר מכיר קצת לכל הפחות, אולי אפילו הרבה, את בעל המאמר. הוא מכיר אותו מזדמניות קודמות. או בכלל, אולי בגלל שלומד תורה, אז הוא מן הסתם משמש תלמידי חכמים, נבר הבנן ותלמידי הון, יש להם מסורת חיה, יש בגמרא, סוגיות, אמר, אני כמובן זוכר מי, פה ישב... גם את זה אני כבר לא זוכר מי רב זה וזה בשעה שאמרת מאמר, אני חושב בתשובות הגאונים, בתשובות הגאונים יש דבר כזה שאומר שהוא אומר את מה שהוא אומר, הוא מסביר שם את מה שאני אומר לכם, ש הוא מסביר לעניין המסורת, הוא אומר, מה זה? אנחנו יודעים, אני זוכר, פה בישיבה, אני יודע שבשעה שאמר אותו חכם את המאמר, הוא יצב במקום הזה, ופה הוא אמר את זה. איך אני יודע? ככה, ככה. הרב שני מסר לי, שהרב שלא מסר לו, שהרב שלא מסר לו. אצלנו זה ברור, אנחנו יודעים. אז יכול להיות שישנה מסורת חיה כזאת, ולא רק יודעים איך הוא ישב, מכירים את אישיותו, מכירים את רוחו, מכירים את רעיון העל שמניע את נקודת חייו, כי גם זה נמסר במסורת. ובמסגרת זאת, האמרה הפרטית הזאת היא מובנת בקונטקסט של בעל המאמר הכללי. ובקונטקסט מובנת האמרה הרבה יותר מאשר אמרת כנף פורחת בפני עצמה. אז יהי אשר יהי, למה זה חשוב? או בגלל הסבר הראשון, או בגלל הסבר השני, או בגלל שני הסברים גם יחד, שהם יכולים לדור בכפיפה אחת, ועד הרבה הם דרים בכפיפה אחת. או אולי בגלל עוד הסבר, מכל מקום, גדול ערך הוא העניין של שמירת האומרים בכל מאמר. בשביל לימוד תורה אותנטי, באמת, באמת, אז גדול ערך הוא העניין של שמירת האומרים בכל מאמר. כי הרוח הכללי של האומר צפונה היא במאמרו. דומני שהמשפט הזה הוא יותר כמו הפירוש הראשון שנתתי. זאת אומרת, תפוס את המאמר, ועל ידי זה תוכל לעמוד יותר על רוח האומר. ולמה כל כך חשוב לעמוד על רוח האומר? יסביר הרבה בהמשך. אבל רוח האומר היא צפונה במאמרו. אתם יודעים, זה כמו לבלען הפקיחה, כל דבר אומר יותר ממה שהוא אומר. כמו מישהו חותם את השם שלו, אז אחד רואה שכתוב פה חתימה, לבלען הפקיחה יכול לעשות לזה ניתוח גרפולוגי, הוא יודע על בסיס הקשקוש הקטן הזה הרבה מאוד על בעל התנועה, תנועת יד הזאת. אותו דבר סבר פנים, אותו דבר שפת גוף. בקיצור, לבעל עין הפקיחה, כל דבר אומר הרבה מאוד. בוודאי שכשבן אדם מתנסח, חוץ ממה שהתוכן הקונקרטי של מה שהוא אומר, עצם הניסוח לבעל עין הפקיחה, אז מלמד אותו הרבה דברים. אפשר לדעת המון. האמת שהיא כותבת את הדברים האלה הרב בבורות התשובה, שם הרב אומר שהחטא מטיל חרדה על הנפש. כל חטא מטיל חרדה על הנפש, למרות שבן אדם הוא לא מודע לכך, אבל יש רבדים בנפש שמודעים למה שאנחנו בתודעתנו הגלויה לא מודעים לכך. וכל נפש יודעת הרבה יותר ממה שבעל הנפש יודע שהנפש שלו יודע. ולבעל אין הפקיחה, אז הוא מבחין בהשלכות של אופן ניהול החיים של האדם, של הנפש הזאת, והוא יכול להבחין בזה בכל רשימת הדברים שהזכרתי מקודם, פלוס ועוד, מכל דבר. אז הנה כי כן, כשחכם אומר איזה אמרה לאוהבי תורה ועוסקים בנשמע, אז הרוח הכללי שלה אומר, היא מוגשת במאמר, בסגנון, בתוכן, במבנה, בתשומת לב לעניין. איך תדע? על כל פנים, חכם, עמקן, אז הוא מרמזים קטנים, קולט מה שאנחנו לא מעלים על דעתנו שאפשר לקלוט. ובמאמר, אז כלול הרבה יותר מאשר התוכן הקונקרטי שלו. רוחו, רוח הכללי של האומר, אישיותו, האידיאולוגיה שלו, מגמת חייו, מרכז חייו, ערכיו, מה חשוב לו, כל זה מתבטא לבעל עין הפקיחה, גלום לבעל עין הפקיחה, בתוך המאמר, ולו המאמר הוא קצר, ולו המאמר הוא צדדי. מתגלה ביותר הרוח הכללי של האומר התפונה במאמרו לאוהבי תורה ועוסקים בלשמה, מתגלה להם הערך המתייחס אל עצמות האומר שבמאמר על ידי ידיעת שם אומרו. שהם יודעים שהמאמר הזה מתייחס לחכם פלוני, כי אז הם חשים את האישיות, את הרוח הכללית, את מסעת נפשו של האומר במאמרו. כי המגמה הכללית שהיא הניעה את בעל המאמר לאומרו, היא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. אתם מבינים? הפאזל הכללי הוא יותר חשוב מאשר החלק של הפאזל. בלשון המשל שלנו, שהזכרנו מקודם. החכם שמדבר, הוא לא אך ורק מתעניין בנושא המדובר פה. מה שהוא עכשיו מתעסק בסוגיה הזאת, ומחווה דעתו בעניין הזה, זה נגזר מעולמו הכללי, מגמת חייו, שאיפת חייו, שעכשיו היא מתרכזת בנושא הפרטי הזה, במחווה דעתה. אבל על ידי שאתה תופס פה את רוח הדעת הזאת, אתה תופס את המגמה הכללית שהיא עוד יותר גדולה ועוד יותר חשובה, עוד יותר נישאה, הרבה יותר ממה שנראה פה בקונטקסט המצומצם של הסוגיה הפרטית. ולומד תורה לשמה בעומק המגמתי הענייני הכללי, זה באמת מה שמעניין אותו. וזה מה שנותן את הערך הגדול גם לפרט הזה. כי המגמה הכללית שהיא הניעה את בעל המאמר לאומרו, היא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. על כן, מצד ידיעת שם האומר, כבר יש נתיב מפולש לנסיעת הדעה לכלליות התוכן של הדבר המקיף המניע את האומר למאמרו. והעניין הכללי הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם הנרצית מאנשי הרוח בעבודתם הרוחנית. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. על כן, מצד ידיעת שם האומר, כבר יש נתיב מפולש לנסיעת הדעה לכלליות התוכן של הדבר המקיף המניע את האומר למאמרו. ייתכן שבמשפט הזה זה יותר מתאים לפירוש השני שנתנו, לאפשרויות השנייה שהזכרנו, שהחכם הלומד, אז הוא יודע, מכל סיבה שבגללה הוא יודע, כל פנים יש לו איזושהי אוריינטציה ברוח הכללית, תוכן המקיף המניע את האומר למאמרו. כלומר, הוא כבר יודע את עניינו, את רוחו, את מגמת נפשו של בעל המאמר. וכשהוא שומע שיש קשר בין המאמר הזה לדמות הידועה היא, כי אז הדמות העליונה הזו בעניינה, ברעיונה, בשאיפותיה, במסעת נפשה, הנה הידיעה הכללית היא שופכת אור חדש ויוצרת איזה הבנה או תובנה ביחס לנגזרת הקונקרטית כאן. והחיווי, חיווי הדעת המתבטא ביחס לנושא הקונקרטי, הוא מקבל את האוריינטציה שלו על פי ההבנה הכללית, על פי הידע, על עניינו, כללות התוכן המקיף, המניע בכלל את האומר בכל מאמריו, המתבטא גם במאמר הזה. והעניין הכללי הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם הנרצית מאנשי הרוח בעבודתם הרוחנית. מה שמעניין את אנשי הרוח באמת, אנשי רוח אמת, זה הפרויקט הכללי הזה, זה האידיאל הכללי הזה, זה המגמה שכל החכמים מגויסים למענה, בכל נימי רוחם ונפשם ונשמתם, כמו שהזכרנו, באותו מסע רוחני, חינוכי, תרבותי, שהם הולכים ובונים אותו במסורת עם ישראל בכללות דורותיו. ואיש אמת ורוח באמת, רק את הנושא הכללי הזה, האידיאל הכללי הזה, זה מה שמעניין אותו. זה מה שחשוב לו. העניין הכללי לתפוס את האופי, את העניין, את המגמה, את האידיאל של בעל המאמר, כפי שהעניין הזה הוא נשזר במסזרת רוח השם אשר על עמו במסורת רבנן ותלמידי הון, האישיות הזאת זה היסוד, הכוח הפועל היותר יסודי בהשלמת העולם. כי זו הנקודה שהאישיות הזאת פועלת בעיצוב רוח האומה, רוח ישראל, על פי רוח השם, לצורך בניין האיכות התרבותית, השכלית, המוסרית, שכל עם ישראל עסוק לעצב בו, לעצב בו את עצמו, ובעקבות זה את התרבות האנושית הכללית. העניין הכללי הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם הנרצית מאנשי הרוח בעבודתם הרוחנית. ובזאת קיבלנו פשר לימת חזל המוברחת בפי חול, כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. למה? אז כן, זה נכון, בגלל שחזל אומרים שיש איזו ראיה שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, אז היא הביאה גאולה לעולם במה שאמרה דבר בשם אמרו. הסימן שגם אם אני אגיד דבר בשם אמרו, סימן שאני אביא גאולה לעולם. קושיה. אבל לאור מה שהרב הסביר פה, זה ברור. בגלל שכל החכמים הם עסוקים בעומק העניין בגאולה. כי מהי הגאולה? הגאולה היא ההוצאה מן הכוח אל הפועל, מהאלם לגילוי, את תכונת נשמת העולם. או אם תרצו, אותו רעיון בניסוח קצת שונה, הוצאה מן הכוח אל הפועל, מאלם לגילוי, את תכונת הנשמה של כנסת ישראל, של כללות האומה בישראל. ובאמת, זה הפרויקט של החכמים, זה הפרויקט של התורה. רוחי אשר עליך ודבריי שמתי בפיך, זה הדרך שבה חוצבת האומה על ידי גדוליה את דרכה, כדי לחשוף את תכונת נשמתה הכללית, שהיא אחת עם תכונת נשמת העולם, נשמת התרבות, נשמת האנושות. וזה המפעל של חייהם של החכמים, זה עניינם, זה שאיפתם. כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כל ימי חייך מגויסים למען המטרה של ימות המשיח. ומה כל כך גדול בימות המשיח? שימות המשיח מוצאים מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הרוחני, הערכי, האישיותי של ישראל, של האנושות, של העולם. כל אומר דבר בשם אומרו, כלומר, הוא תופס את המאמר לא כמאמר פרטי, אלא תופס את המאמר בקונטקסט הכללי שלו, של שם אומרו. שם אומרו, אישיותו, רוחו, מסעת נפשו, נקודת חייו, תוכן, השתלבות, נקודת החיים הזו, בפרויקט חשיפת הנשמה הכללית של כלל ישראל וכללות דורותיו. האומר דבר בשם אומרו, כשהדבר הוא נקלט בשם שלו, בקונטקסט שלו, בתפיסה הכללית שלו, כי אז הוא הולך וחושף את גאולת העולם, מביא גאולה לעולם. והנה, יתבררו לנו הדברים כמין חומר. כן, היה פה מישהו שרצה לומר משהו מקודם.
אני רוצה להגיד, זה כמו שבאבות כתוב שבכל אחד היה את ה... הוא היה אומר שם.
נכון, נכון. זה באמת, הוא היה אומר. כי צריך לשים לב לזה. המשנה אומרת שם, לא אמר רבי יהושע, אלא הוא היה אומר. הוא היה אומר... אז כן, זה יכול להיות מובן במשמעות כזאת שכמו גדולים שמסורת בידינו, שלפעמים הם חוזרים על דבריהם עשרות ומאות פעמים, אומר ועוד פעם אומר ועוד פעם אומר, הוא היה נוהג לומר. אבל יתרה מזאת, זה לא רק תיאור כמותי שעל שגרת לשונו היה המאמר. כי אם זה נכון שעל שגרת לשונו היה המאמר הזה, זה היה בגלל שהוא מתאים למאמר, המאמר מתאים לו. דבר שהוא רגיל בו, דבר שאתה רגיל בו, זה משהו טבעי לך. ככל שהדבר טבעי לך, אתה רגיל בו יותר, וככל שאתה מתרגל בו, נחשף פה טבעך. ודבר שהוא רגיל לומר, זה בגלל שזה מטבעו. זה טבעו, זה טבעו הרוחני, זה טבעו הנשמתי, זה טבעו הענייני, זה טבעו המהותי. זה שמו. זה שמו של... של מה שאנחנו מזכירים פה עכשיו. כל האומר דבר בשם אומרו. זהו שם אומרו. כי זהו אומר חייו. הוא היה אומר, זה הנקודה שעולה ממני. וצריך לתפוס את כל המאמרים שהם אחר כך מפוזרים בכל השעס, בקונטקסט של אולי, לכן נקרא את המסכת הזאת, מסכת אבות. אבות זה כמו אולי אבות ותולדות. אתם יודעים, עכשיו בישיבות לומדים שבת. זה שבות ותולדות. מה זה אבות? אבות זה כמו בניין אב. זה עקרונות. אבות מלאכות. עקרונות של המלאכות. שהדברים הם באיבם. ומסכת אבות זה אבות התורה. זה אבות האומה. זה אבות הרוח. עקרונות הרוח. כי הנה פה ישנו מפרט של אומר עניינם וחייהם של כל שלשלת החכמים הזאת. על פי רוב, ככה זה מתנסח שם. הוא היה אומר, ומכאן, בעניין אב, לכל מקום שתמצא עוד אמרות לכל חשס, קשר אותם לאבות. ובאמת חזל אומרים, בעולם של של אדם בעל שמועה, נשווה אדם בעל שמועה לנגד עיניו. כשאדם אומר משהו, אז ישווה את מי שהוא אמר בשמו כאילו עומד לפניו. הרב צבי יהודה היה מזכיר לנו את זה פעמים רבות. היה מצטט את אור החיים הקדוש, אני לא יודע איפה, אבל הוא אומר שבאיזשהו מקום כתוב שראיתי, כך הוא מתבטא, ראיתי מבין ריסי עיניו של אביי. והוא אומר לי כך וכך. זאת אומרת, אור החיים הקדוש, שהוא לומד סוגיה בגמרא, ואמר אביי, אז הוא מרגיש את הקריצות של אביי. הוא מבחין את מבע פניו של אביי. הוא רואה את אביי חי מולו ואומר לו משהו. זו תורה אותנטית. זה באמת הרוח של התורה. על כל פנים, של כוח, נכון, זה שקשור מאוד, הוא היה אומר הזה, שבמסכת אבות, זה דבר אחד עם כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ומכאן אנחנו מבינים את גדול הערך של, את גודל הערך של העניין של שמירת האומרים בכל מאמר. לדעת, הוא אמר, ושמי לא, לא הוא אמר, זה הוא אמר. ולגבי לומד שטחי, גס, שלא נכנס פה הביתה ולא תפס פה עדיין את האטמוספירה שבבית יעקב, אז לגביו זה לא מעניין, בוא ניגש לעצם העניין. אבל המבינים אל רוח הדברים מבינים שאמירת הדבר בשם אומרו זה עצם העניין, והתוכן של מה שהוא אמר זה רק ענף של עצם העניין. נכון, יפה אמרת. אז זה תולדה של האב של העניין. גדול ערך הוא העניין של שמירת האומרים בכל מאמר, כי הרוח הכללי של האומר צפונה היא במאמרו. הוא מתגלה ביותר לאוהבי תורה ועוסקים בלשמה, הערך המתייחס אל עצמות האומר שבמאמר, על ידי דיעת שם אומרו. כי המגמה הכללית שהיא הניעה את בעל המאמר לאומרו, היא לעולם יותר גבוהה מעצם פרטיות הדבר שמתראה באותו המאמר הפרטי. והעניין הכללי הוא יותר גדול מהמאמר הפרטי. על כן, מצד ידיעת שם האומר, כבר יש נתיב מפולש לנסיעת הדעה לכלליות התוכן של הדבר המקיף המניע את האומר למאמרו. והעניין הכללי הוא הפועל היסודי בהשלמת העולם הנרצית מאנשי הרוח בעבודתם הרוחנית. זה דבר מאוד חשוב, הידיעה הזאת. מה מניע את החכמים כשהם לומדים תורה? סתם ישאל אדם את עצמו, מה מניע אותו? למה הוא לומד תורה? סתם התשובות יכולות להיות רבות. אבל אני מתאר לעצמי שלא כולה, לא כולן הן איכותיות באותה רמה. ופה, התשובה שעולה לנו פה, היא מין התשובות היותר איכותיות שיכולות להיות, זאת אומרת, זה הסברה מהגבוהות באוריינטציה של מה זה לימוד תורה לשמה, כמו שאמרנו. לימוד תורה לשמה לחשיפת הרוח הכללית שעם ישראל בכללות דורותיו עסוק לבנות, במה שהוא חושף את תכונת נשמתו בכל אותו פרויקט של אחדות כל הדורות, של דור לדור שבח מעשיך, וכל חכמי הדורות עסוקים ומסורים למען התוכן התרבותי, הערכי, המהותי, הנשמתי הזה שיצא לפועל. מילה אחרת, הגאולה. אז כל מטרת לימוד התורה זה למען הגאולה. ובמובן הגדול של המילה גאולה, כי גם המילה גאולה יש לה כל מיני אוריינטציות, ויש איכותיות יותר, ומה שיצאנו פה זה אחת מהאוריינטציות היותר איכותיות. חשיפת הערך התרבותי של עם ישראל, שיבטא את התכונה הנשמתית שלו, שהיא אחת עם נשמת העולם והתרבות האנושית הכללית והוויה כולה. אז כן, כל אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. וזה הדבר היותר יסודי, העניין הכללי הוא הפועל היסודי והשלמת העולם הנרצית, זה מה שהם רוצים, אנשי הרוח בעבודתם הרוחנית. אלה אנשי רוח אמיתיים, אלה שאנחנו קוראים להם אנשי רוח. כלומר, עם ישראל במסורת דורותיו קוראים לאנשים האלה אנשי רוח. וזה לא בדיוק אותה הגדרה של מה שנמצא כיום בשוק התרבותי, אם אנחנו נגדיר את מה שמתרחש כיום ברחובות כתרבות. על כל פנים, זה לא המושגים שהתורה מדברת עליהם, מדברת על מושגים אחרים. אז אנשי הרוח בעבודתם הרוחנית, אדרבה, זה מה שעושה אותם לאנשי רוח. אם זה מה שמדאיג אותם, וזה מה שמעסיק אותם, וזה מה שמעניין אותם, כי אז הם אנשי רוח. ואם זה לא ידוע להם העניין הזה, שלוש נקודות. הרושם, ממשיך הרב, הרושם של האומר שהוא מצטרף עם המאמר לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. הנה, כך אומר הירושלמי. הרושם של האומר שהוא מצטרף עם המאמר, זה מה שמדריכים אותנו חזל כשהם אומרים שלעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. אז הרושם של האומר שהוא מצטרף עם המאמר, הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו, הוא פועל בדורות הבאים על פי ההכרה המערכת, על ידי רשימת הדברים המקובצים שהם עומדים לעד ועושים את הבעלים לחיים, אני מציע שיהיה כתוב, חיי עולמים, גם בעולם הזה, אגורה באוהליך עולמים. חוץ ממה שהרושם החי שפועל בעת ההכרה, עושה גם כן את פריו בגניזה בכללות האומה, ביותו מצורף לרושם של המאמר עצמו, ולא יוכל להיות בטל ועובר. מה אתה אומר? למחוק יוד, אתה אומר, לא נוסיף מהם, אלא לא, למחוק יוד. עושים טבלים לחי, חיי עולמים. טוב. אין להוכיח. אם אני צודק ואתה צודק. כי שני אפשרויות הם. הצד השווה בין שנינו הוא שאנחנו חושבים שמה שכתוב פה זה לא בסדר. בסדר. עוד פעם. הרושם של האומר שהוא מצטרף עם המאמר לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לנגדו, הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו. זאת אומרת, יש לזה מובן מאוד פשוט. פעם שמעתי נמרת כנף כזאת מהרב אברהם שפירה זיכרונו לברכה, שהוא אמר שכל אמרה זה תלוי מי אומר אותה, כי הוא ראה שיש אמרות מאוד חכמות, מאוד חשובות, אבל אומר אותם אדם לא חשוב, אז לא מתייחסים אליהם. יש אמרות לא חשובות שאומר אותם אדם חשוב, אז יש להם משקל. הוא ציין את זה קצת בציניות, זאת אומרת צריך מזל, זה לא מספיק שאתה מדבר לעניין, אתה צריך להיות לעניין, זאת אומרת. והמשקל של הדברים הוא קלקול שנמצא בנו בחברה, ושאנחנו לא שופטים דברים, אנחנו לא שופטים דברים לגופם, אנחנו שופטים דברים לגוף האומר. טוב, יכול להיות שזה נושא לביקורת, יכול להיות שזה דווקא צודק. מכל מקום, זה המצב. פה, הרב מציין את העובדה, שאם אנחנו שומעים, הנה, נגיד איזה משפט, ונגיד, אתם יודעים מי אמר את המשפט הזה? רבי עקיבא. וואו, במקום, אז אנחנו מיד חושבים על המשפט, רוצים לצטט אותו בדיוק איך הוא אמר, עוד פעם נשמע אותו, עוד פעם נגיד אותו, עוד פעם נחשוב עליו, ונחשוב עליו עוד מיליון פעמים, עוד לא נמצא את העניין, כי אמר את זה רבי עקיבא. מה יכול להיות יותר נסגר ממה שרבי עקיבא אומר? אז הנה כי כן. אבל אם אומרים לנו שאני יודע מי אמר את האמרה הזאת, 3 נקודות, אז זהו, אז במקום איך שיבשו המילים, גם פג תופו של המאמר. אז הנה כי כן, שמאמר נאמר בקונטקסט של האומר, והאומר הוא באמת נשיא מורה מעם, באמת, אז זה נותן משקל למאמר, וזה אדהוק במקום, יש לזה את המשמעות, יש לזה את החשיבות. הרושם של האומר שהוא מצטרף עם המאמר, הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו. לפי מידתו של האומר, אז יש משקל למה שהוא אומר. אבל חוץ ממה שזה פועל אדהוק במקום, פועל בדורות הבאים גם כן, על פי ההכרה המערכת, על ידי רשימת הדברים המקובצים, שהם עומדים לעד ועושים את הבעלים לחי אולי, או לחיים, חיי עולמים גם בעולם הזה. הגור בו הולך עולמים, חוץ ממה שהראש מחי שפועל בעת ההכרה, עושה גם כן את פריו בגניזה בכללות האומה. אני לא בטוח שאני מבין מה שהרב אומר פה בדיוק, במיוחד אני לא בטוח מה זה המילה הזאת הלא ברורה, מערכת. אבל אני אנסה להגיד שני דברים. אחת, דבר אחד, בהנחה שמה שכתוב פה זה לא טעות דפוס. מה שאני לא בטוח בזה. כי אני קרוב לבטוח שיש כאן כבר טעות דפוס אחת ביחס לחיי הזה, או שיותר מדי יהוד, או שחסר מי. אבל אם נגיד שזה לא טעות דפוס, אז מה זה המילה הזאת מערכת? לפעמים לרב יש המצאות מילים בעברית. אז אולי מערכת מלשון אורך. אז יש פה הכרה מערכת, הכרה המתערכת אולי, הארוכה, ש... אני אגיד קודם על פה, שבלשון מה שאמרנו מקודם, חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, והפלזל הולך ונסדר עד שהולך ונותן תמונה יותר ויותר שלמה באורך הדורות. והדור ודור אמונתו. הולכת ומתבררת התפיסה האמונית על ידי כללות כל הדורות. אז ייתכן שזה מה שהוא אומר פה, שהרושם שלה אומר, שהוא מצטרף עם המאמר, הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מידתו, פועל במקום, כשמכירים את האומר, ושומעים שהוא אומר, אז יש משקל בהתאם למשקלו של בעל המאמר, אבל חוץ מזה הוא פועל בדורות הבאים, על פי ההכרה הנמשכת, המערכת הנמשכת ונבנית מדור לדור, שיכול להיות שדור אחד לא יודע, אבל זאת אומרת, הנה, אני לא יודע לשוות את אביי לנגד עיניי. אבל, סך הכל, כשאני אומר את האמרה בשם אביי, אני יודע שכל הדורות מצטטים את אביי, אז זה משתלב בעוד כל המאמרים מכל החכמים שאנחנו יודעים שהם הולכים ובונים לנו את הפאזל הכללי של כל הדורות. יש את זה משקל חשוב. כל פנים יש את המשקל משלו, כי זה לא סתם פתאום נכנס פה איזה אמרה, זה אמרה שהיא מיוחסת לאחד מבעלי המסורת של עם ישראל.
אנחנו מושכים את הבעיה אלינו,
נכון, יכול להיות קשורים אל הבעיה איכשהו, נכון. הוא פועל בדורות הבאים על פי ההכרה המערכת על ידי רשימת הדברים המקובצים, מתקבץ, חלק של פאזל, עוד חלק של פאזל, הדברים הולכים מתקבצים, יש עוד הרבה דברים, שמענו הרבה דברים מהבעיה, את האמרה הזו, האמרה הזו, האמרה הזו, וכולם ביחד. אם אמרה אחת אולי לא כל כך הבנתי, או לא, אני לא יודע לשוות את דמותו לנגד עיניי, אבל אם אני אשזור את כל האמירות ביחד, אז על ידי זה אני יוכל יותר לתפוס את הלוך רוחו, שהוא כנראה נבנה, ועל כל פנים מתראה גם למישהו שהוא פחות חכם, ככל שיש יותר סימנים, אתם מבינים? אז יכול להיות שחכם מאוד מדבר קטן, הוא כבר יודע הרבה דברים, אבל מישהו פחות חכם מהרבה דברים, אז בסוף הוא יבחין באיזה רעיון, על. כל פנים, מרשמים המקובצים של כל מכל הכיוונים, אז הולכת הידיעה הזאת בקונטקסט של החכם, האומר אותה, והרושם של הדברים המקובצים הם עומדים לעד ועושים את הבעלים לחי חיי עולמים גם בעולם הזה. אז כן, אז הזכרנו את הבעיה, אז הבעיה הוא עדיין חי, כי עובדה שעדיין ישנם אנשים מאוד רציניים פה על פני הגלובוס שמתעניינים במה הוא אמר. בוא נגיד מיליארדי 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 בני אדם היו, ואף אחד לא מתעניין במה שהם אמרו כיום. אז אתה רואה שיש לו אימפקט והבעיה הזה, הוא לא חבר שלנו. אז האישיות שלו עדיין משפיעה פה, אז הוא חי חי עולמים גם בעולם הזה, אגורה בועליך עולמים. אז חוץ ממה שהוא נתן בזמנו שהוא אמר את המאמר, אז למאמר היה משקל, כי אנחנו יודעים שהבעיה אמר אותו, זה יש לזה משקל של משזרת רעיונות הדורות שהדמות הזאת, המאמר הזה בקונטקסט של הדמות, מקבל את המשקל שלו, את הערך שלו, והולך ובונה את גאולת העולם. חוץ ממה שהרושם החי שפועל בעת ההכרה עושה גם כן את פריו בגניזה בכללות האומה, ביותו מצורף לרושם של המאמר עצמו, ולא יוכל להיות בטל ועובר. דומני שפה הרב אומר רעיון שלישי. רעיון ראשון, בזמן שהאמרה נאמרה, ואתה אומר, האמרה הזאת נאמרה בשם פלוני, חכם פלוני, ויודעים מי אמר, אז האמרה היא מובנת, מובנת, היא מובנת, ויש לה את המשקל שלה ואת הרושם שלה, בגלל שהיא קשורה לבעל המאמר, בעל האמרה הזאת. חוץ מזה, יש פה את הערך של כללות כל הדורות וכל האמרות כולם שמנשזרות במשזרת רוח השם אשר על עמו, שהולך ובונה את תוכן חייו הפנימי, מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, והחכם שקשור במאמר, אז הוא חלק מהפרויקט הזה. דבר שלישי, עכשיו הוא אומר, הרושם החי שפועל בעת ההכרה, עושה גם כן את פריו בגניזה בכללות האומה. יש איזו פעולה סיגולית, לא רק מצד שהשומע, שהוא שומע את האמרה הזאת, ואמר אותה חכם, אז הוא מאוד מחשיב את האמרה. גם מעבר למה שהשומע שומע, אלא האישיות המרוממת, הרוחנית, זאת שמרכז הכובד של חייה, מסעת נפשה, קשור בגאולתם של ישראל, בנשמתם של ישראל, בתורתם של ישראל, ברוח השם, אשר על ישראל, ושם היא נמצאת, וזה מה שמדאיג אותה, וזה מה שמעסיק אותה, וזה מה שמניע אותה, וזה מה שגם מדברר אותה, זה מה שעושה אותה לומר את מה שהיא אומרת. הרוח העצמית הזאת, כשהיא נאמרת, היא עושה פעולה סיגולית, כי האידיאל הפנימי, העמוק, התאומי הזה, שקשור בשאיפת נשמת ישראל, שהוא מתבטא בפועל, הוא פועל באופן סיגולי, כמו חריצת אפיק בפני זרם מים כבירים שוטפים, שזה גורם לזרם החיים העצמי של עם ישראל, שנמצא בגניזה בכל הלבבות, לזרום יותר בכיוון שלו. שזה סוד הפעולה הסיגולית, כי כל הנשמות קשורות זו בזו, זה מופע אחד של זרם החיים הכללי של היש, האנושות המתרכז בזרם החיים של האומה, ומתפרט באיברים השונים של חיי האומה, שהם הנשמות הפרטיות, האישיויות הפרטיות, הנפשות הממשיות של כל ישראל. והדמויות המרכזיות שרוח האומה מתגלה על ידם, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. וכשהם מבטאים את רוחם, כי אז הם מבטאים את זרם החיים הפנימי הנשמתי, את רוח השם הכללי, כפי שהוא מאוד מרוכז בנקודה הזאת שלהם, וכשהם נותנים רושם לו בפעולתם, בדיבורם, בחינוכם, בעניינם, במה שהם מבטאים את עצמם, בזאת הם חופרים את האפיק בפני הנהר שזורם בלב האחי. אז הוא זורם עוד יותר חזק. וממילא האמירה בשם האומר, היא עושה פעולה סיגולית על כל הנפשות. בין שהם יודעים מזה, בין שהם לא יודעים מזה, בין שהם רוצים את זה, בין שהם לא רוצים את זה, בין שהם מבינים את זה, בין שהם לא מבינים את זה. זה ממש לא משנה. זה כמו שכל מסה פועלת על כל מסה במציאות הפיזית. וזה לא תנוי בבחירה החופשית של המסות. אז כמו שבמציאות הפיזית יש גם במציאות הפסיכית ובמציאות הרוחנית. יש מסה רוחנית. ואישיות איכותית היא בעלת מסה גדולה. ואישיות פחות רוחנית, אז היא כלילת משקל, וממילא הרושם שלה במציאות הוא כליל. אבל דמויות כבדי משקל רוחני כאלה, כמבטאות את עצמן, זה מתה את מאזן מרכז הכובד התרבותי לכיוון שלהם. זה הרושם החי שפועל בעת ההכרה, עושה את פריו בגניזה בכללות האומה, בהיותו מצורף לרושם של המאמר עצמו. יש מאמר בקונטקסט של האומר. אז רוח האומר מתגלית במאמר ופועלת על הנפשות. ולא יוכל להיות בטל ועובר. הממד הזה הוא לא פוסק. סיכום עוד פעם. ההסברה השנייה וההסברה השלישית הן דומות. ההשפעה שמשפיעה האמרה לדורות. רק יש שמשפיעה לדורות כי לומדים, כי מדברים, כי הוגים, כי מזכירים את החכם ואת אמרתו, והולכים הדורות, ודור לדור, שבח מעשיך במה שהם עשיך בחוקיך. לומדים תורה ומעבירים את המסורת התרבותית הרוחנית ההגותית של אומה מדור לדור, וקו החשיבה הזה הולך ונשזר ומשזר את כל הרשמים של כל החוכמות של כל הדורות כולם על ידי כל החכמים כולם, ואשד הרוח ומארג הרוח הולך ונערג, הולך ומופיע, והולכת ומופיעה הגאולה בעולם. אבל זו הייתה הסברה, איך נקרא לה, כמותית. היא מסתכלת על הצד המופעי, הקונקרטי, הממשי. אותו דבר, אבל בבחינה סיגולית, פנימית, איכותית, מהותית. יש פולס של חיים אידיאלי, שהוא מוזרם באורכי היש כתוצאה מפעילות רוחנית של אישיות כבדת משקל רוחנית. והזרמת אמירה, הגות, באיזה זמן, על ידי איזה אומר כבד משקל, נותן את השפעתו על אופי זרם החיים הרוחני של המציאות לעד. כי זה ממשיך להתקדם. עזרת הדחף הנוסף שנוסף פה בתנועת הרוח. טוב, מפאת השעה נעצור פה, אם כן אנחנו...